נעשה שלום אפי.
שלום איתי.
מה נשמע?
בסדר.
עכשיו אני מרגיש דביל. קצת פחות.
תראה, מפריע לי משהו.
מה מפריע לך?
כל חברות ההייטק הגדולות האלה.
לא, אני לא רוצה שנקריא את זה ככה.
בגלל איפה שאתה אומר?
לא בגלל זה. אני חושב שכל אחד מהקטעים האלו הוא פשוט מצחיק. אני לא אפשר... אפשר להקריא פשוט את כל הפוסט הזה.
יאללה, תתחיל.
אני אקריא את כל הפוסט. אתה תעשה אחד, אני אחד?
טוב.
אז מדובר פה על פוסט של דין לנגזם, ידידי הטוב, המופלא. הוא שם היום פוסט שהפך להיות ויראלי בשניות.
אני אעשה את זה לשאר.
אני אקריא את זה, אני אקריא את זה. אמזון פתחו מרכז פיתוח בארץ והעיתונים מפחדים שהשכר בשוק ההייטק יעלה לרמות שחברות סטארט-אפ לא יוכלו לממן. תמיד ככה, אמזון דורסים בהכל. איפה חנויות ההייטק הקטנות והישנות של פעם? אני זוכר שהייתי נכנס לחנות, מבקש מניסן המוכר 200 גרם הייטק, 100 גרם קוד ושתי תוכנות. תמיד היה נותן חיוך ושואל מה שלום המשפחה. עכשיו, התחיל פה.
אני התחלתי לצחוק בכל רם שקראתי את זה.
כן, אז הנה, בחור בשם אמיר ברקול. בתור ילד הייתי קונה סייבר בהקפה. שלומי מהחנות של הסייבר היה רושם כמה סייבר לקחתי החודש. ואז אמא שלי הייתה קופצת כל יום שישי האחרון של החודש לשלם לו על הסייבר. אלה היו ימים פשוטים יותר. לפעמים כדי לפנק אותי, שלומי היה מוסיף לי קצת ביג דאטה, כפרה עליו. דין מגיב לו. כשהייתי יותר קטן ולא ממש הבנתי, הרמתי לשלומי במחסן כמה חתיכות לינוקס. לא משהו רציני. הוא תפס אותי וישר אמר לי שאני צריך שלם, אבל אני ילד, אז מה אני יודע? אמר לי, לא נורא ילד, קח את הלינוקס, תבוא כל בוקר או שיבוא עם כמה חתיכות פייתון שאספת מהעץ ליד, ונסגור את החוב. אפילו לא סיפר להורים. אז אמיר מגיב לו, היום כמעט אין עצי פייתון ברחובות, בגלל אורבניזציה, זה עצוב. אז אני הגבתי. זה הג'נטריפיקציה, פעם היית יכול לקנות סקריפטים בימי שבת בבוקר, הריח היה עולה בכל השכונה. אז קנות היו מכינות את הסקריטים משכבה עבה של מרגרינה ובלוקצ'יין עם רוטב סמיך וחריף של למבדות. היום בקושי אתה מוצא את זה בפריזר של חצי חינם ויש לזה טעם של דוקר. בקיבוץ פעם היינו מקבלים את הפירות הראשונים של הקטיף הביתה, שקיות מלאות של C, C sharp, C++, אבל הקיבוץ הופרט, מאז השדות והפרדסים ריקים, בקושי יש JavaScript שצומח. אני נוסע בשישי בבוקר עם הילדים למושב שדות קלט. החקלאים מוצדים, מוכרים בצד הדרך בדוכנים פונקציות מתוקות מתוקות ושקיות של קימפולים שממש מתפוצצים בפה מרוב טריות. לא הרבה יודעים, אבל ה-C++ שאתם מכירים זה הרכבה של HC עם שיח מונחי עצמים. זה ממש הברקה של העלייה הראשונה. אני אוהב לשים את פירות ה-C++ בדבש, חומץ וצ'ילי. חוץ מזה שזה טעים, מזכיר קצת את הפסקל של ילדותנו, זה נראה יפה על המדף. ודין. אמא שלי תמיד הייתה מכינה לנו פורטרן. שמה קצת שמן על המיינפריים, מתגנת את הפורטרן נקי. פסקל לא היה נכנס אלינו הביתה. אצלנו בבית המצב לא היה פשוט. אבא היה מכור לסוויפטים בקושי פרנס למשפחה. כך שרק בבר המצווה שלי יחדתי בפעם הראשונה בחיי ג'אווה. שמעתי על משפחות שאבא באמת היה פול סטאק. ההורים שהיו מדברים עליהם בלחש. וזוהר זקס. לפני שבאנו לארץ, סבא שלי היה דוחף לרג'יסטרים של הסולטן. ואז עלינו, בן גוריון אמר אצלנו, רק מאבדי ריסק. זרק אותנו לקריית שמונה לסתום חורים בכרטיסי ניקוב. כל הנוסטלגיה הזו, כנראה אתם לא זוכרים איך זה היה ללכת בכל העיר בסייבר לשבת, לחפש בכל העיר סייבר לשבת, שפשוט לא היה כי בזק היו בשביתה. היה צריך חכות שבועות שהשאילתה תחזור במאגר, את המודם שהיה מתנתק. סבתא תמיד סיפרה לי איך בצנח חילקו תלושים והיו משפחות מסכנות שעם 12 ריקווסטים היו צריכים לעשות סקרייפינג לכל המשפחה לחודש. לסבתא שלי היה קצת יותר כסף, אז היא הייתה קונה בשוק השחור, לא רק גט כמו שהממשלה קרדקה, לפעמים הייתה קונה גם HTTP, גם פוט והד כדי לפנק את המשפחה בשישי. אבא שלי היה מביא לנו את החורים של הניקובים של הכרטיסים. אמא שלי הייתה מכינה מזה ריבה. אם היום אני יוצא את העיניים שאני נוגס בפיסה הטריה של אנליטיקס, חמה מהתנור, זה מזכיר לי, זה מחזיר לי את כל הזיכרונות האלה. ואתה אז יש לך כל מיני מטומטמים שמגיבים, או, זוכרים שהייתה רשימת המתנה של 10 שנים לחיבור VPN, או הרגתם. כאילו...
פיפי.
כן, משהו, זה... סבא וסבתא היו עומדים בתור לפעמים מ-4 בבוקר.
זה מעולה.
קצת VPN, אולי איזה רבע מודם.
מעולה.
כן, מה עוד היה? היו דברים טובים. או, זה גמר אותי. מאחור בשם אלון פר. מה לשים לך בקונטיינר? להתחיל, לשרת, כמה בפורטים? הנה, הוספתי לך גם קומפיילר אליפות. אל תשכח, זה הארטיפקט הכי טוב בענן. אני אף פעם לא זוכר את כל השפה של עובד, אני פשוט אומר לו לרוץ על כל הרג'יסטרי. אז היה משהו טוב, תשים לי קומפיילר חרוך. טוב, נו. זה 5 דקות קצרות מאוד היו. אתה רוצה להגיד עוד משהו? זה נורא מצחיק, כנסו לפרופיל של דין לנגסם ותקראו את הפוסט הזה.
הפרק האחרון של רדיו לאב זה היה מעולה.
על מה הוא היה?
על מישהי שתרמה מח עצם, תאי גזע, דרך מח עצם, למישהו שעמד למות.
ו?
אתה שומע את הסיפור שלו, ואז אתה שומע את הסיפור שלה.
כן.
ואז הציל לו את החיים בגדול.
ו?
ומסתבר שהמנדם הוא Christian Magician, שמסתבר שזה, it's a thing. ו-Christian Magician זה קוסמים, כזה דיוויד קופרפילד, שמכניסים קטעים של נצרות לבפנים.
אוקיי.
Okay. מופיעים בטקסס, באלבמה, מסיסיבי במקומות האלה. הוא השתמש ב... הוא עושה כזה קסמים, ואז חצי השני של המופע, הוא בעצם מדבר על הנס שקרה לו. והמון אומנס מהנצרות בסיפור שלו. ואז הוא מזמין אותה, ובאמצעות זה הוא גורם למלא מלא אנשים להיכנס למאגר, שזה מציל חיים, נכון? סרטן ולוקמיה וכאלה. אבל היא אתאיסטית.
וואל.
והיא קרועה. מהזה שכאילו, טוב, הוא משתמש בנצרות.
אתה במאגר, איפי?
בארץ הייתי, אני חושב.
זה אותו מאגר.
מעולה. אני חושב שעשיתי. זה שאתה שם בפתע, זה אני חושב שעשיתי, כן.
המאגר הוא בינלאומי.
כן, אני חושב, אני מקווה. אבל הסיפור נורא מעניין, כי בעצם היא כאילו הייתה באמת של אחד, מאץ' מושלם של 1 ל-8 מיליון, ואז שהוא פוגש אותה, קיצור, ואז הוא כאילו ממש עומד למות, בימים האחרונים שלו מקבל את הדבר הזה, וזה נורא ריסקי, כי אם הגוף דוחה את ה... זה אתה מת, בגדול.
זה כאילו... GCVD.
מה זה?
Graft versus host, משהו...
זה בגדול...
לא, GCVD זה ג'אן קלוד ון דאון, לא GCVD. יש גרף versus host, משהו כזה, זה מחר, GVH.
כן, אבל הוא גם היה במצב ממש כבר סופי, ואז הוא קיבל את זה, ואז אמרו, תקשיב, זה... אתה הולך להיכנס לקומה מסוימת או להרדמה, או שאתה יוצא במסלול עברה, או שאתה מת. ואז הוא הולך לדבר הזה, 3 ימים עוברים. נורא מרגש, יש רגעים שאתה יודע, מעלים דמעות. ואז הוא אחרי 3 ימים מתעורר, ושמשהו בנצרות זה ה-resurrection של ג'יזוס, זה היה 3 ימים אחרי. ואז כזה, הוא גם איבד את הביליף שלו כשהוא כבר ידרדר, הוא כבר אמר, זה עבדתי של אלוהים, ממש בגדול הייתי כבר שבור. ואז זה אומן אחד, ואז יש איזה אומן אחר שקורה לו, שנורא נורא מתחבר לנצרות, בקטע של תחייה מחדש. Second birth, נכון? זה כאילו כל הקטעים האלה, ואז כשהוא פוגש אותה, היא טסה לה בטקסס, וזה כי התרמה לו. זה גם התרמה דרך מאגר, לא הכירה אותו כשהיא התרמה, הוא רואה שעל הקעקוע, אתה יודע, כשאתה תורם מהחצם, זה חתיכת חרה כזה, שואב לך את ה...
כבר לא עושים את זה ככה, זה מדבר את הסיפור נורא ישן.
לא, סיפור חדש.
באמת?
זה מחט כזה רצינית שתקוע לך בעיית 6 שעות.
אוקיי.
בזרוע. אז היא עשתה קעקוע של פאזל פיס.
אוקיי.
כי כאילו היא גילתה שהוא הפינס, היא כזה רוחניקית, היא צלמת ספורט, זה התפקיד שלה. ואז מסתבר שבסקריפצ'ר כתוב שהמושיע, the savior, יראה לך where the blood came from. כאילו הוא יעשה סימן, שזה יותר מה שמראים בישו שיש לו את החורים על הידיים. קיצר, הוא נדפק, כאילו, נדפק לגמרי בקטע הנוצרי. והוא התחיל להביא אותה להופעות שלה, והיא הגיעה, כי היא גם בעד המאגר. והם מצליחים להחתים המון 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 אנשים. אבל קצת בקטע נוצרי כזה.
לא משנה, העיקר שחותמים, לא משנה.
אז זהו, אז היא אומרת, גם זה מה שהיא אומרת, אבל מצד שני...
כן, אבל...
אני נקראת, אני עשה את זה, והיא לא אומרת, כאילו, הוא ביקש ממנו, אומרת, שמי, זה מופע לנוצרים, קצת להגיד את הקטע, AC זה בעיה, to balance, היא החליטה שלא, ואז היא ביקשה מרדיו לאבס, אולי תעזרו לי לגשר על הבעיה שיש לי, כאילו, אני הסייביור, אני הסימן שלהם לזה שיש ישו, ואני לחלוטין לא מאמינה בדבר הזה. אז הם עשו הקלטה בלייב, עם הקהל, ואיתה ואיתו, שמסתכלים על זה, ואז הביאו משהו נורא מעניין שהם משתמש פה בעבודה דרך אגב לפירוש סטטיסטי, שזה משהו שאתה גם תאהב בעבודה.
נו.
אז הוא הסתכל על הסיכוי שלו לקבל תרומת מוח עצם, היה 1 ל-8 מיליון, אותה ספציפי, נכון? ואז יש מסתבר אנלוגיה נורא מעניינת בלוגיקה, שאתה מכיר את הפיסת דשא במגרש גולף?
שתמיד אתה, כשאתה מקווץ את לאותה נקודה, תמיד, בכל נקודת זמן תמיד יש עלה אחד שישאר במקום.
אולי, לא
בטוח את
זה. שבעצם, כשאתה נותן מכה לכדור הגולף, אתה יכול לחזות בצורה די יחסית טובה, מי מעלים יחטפו את זה, אבל העלה שיחטוף את זה, יגיד, בוא נה, זה אחד לטריליון שחטפתי את הכדור בראש. אז, אז מה שאמרו לו, זה, אתה, כאילו, זה כמו לזכות בלוטו. כל שבוע, אחד ממיליון בני אדם זוכה בלוטו. אבל אותו בן אדם, אני אחד ממיליון. אז זאת אומרת, זה, איך אתה מסתכל על הסתברויות? אז אומרים, זה שאתה אחד משמונה מיליון, נחשב נס מבחינתך, אבל זה בסך הכל סטטיסטיקה מקובלת. וזה, אז קיצור פרק נורא נורא מעניין, שבעצם תיאולוגיה וכאלה, בסך הכל שני אנשים נורא חיובים. מאוד ממליץ, נורא מרגש ונורא מעניין.
אני רוצה ללמד משהו את המאזינים שלנו.
כן.
אני משתעשע יומיים, שלושה עכשיו, במרקוב צ'יינינג, שרשראות מרקוב. שרשראות מרקוב זה בסך הכל מתאר מצב שבו אתה לוקח טקסט או לוקח כל דבר, לוקח כל שתי מילים, ואתה, כל שתי מילים אתה מחזיק אחרי איזה רשימה של המילים שבאות אחרי המילים האלה, ואז אתה יכול לטייל בצורה רנדומלית על הטקסט, ויוצא לך טקסט שמאוד מזכיר את הטקסט המקורי. זה מגניב להלאה. הכנסתי פנימה את התנך וזה יוצא נורא נורא מצחיק. הכנסתי פנימה
מתכונים
וזה יוצא נורא מצחיק. הכנסתי פנימה ספר שהוא חצי מהתנך וחצי מתכונים, וזה יוצא אפילו יותר מצחיק. אז אבל אני ממשיך לשחק עם זה. אז גם למדתם מה זה שרשרת מרקוב, גם עשינו פרק נורא קצר של 11 דקות, נראה לי מספיק, לא? כן. אפשר להגיד איפה התארחנו? זה סוד?
לא, ממש לא.
לא, אז הנה.
תאזינו לפרק הבא של...
תאזינו לפרק הבא של גיקונומי ארצות הברית.
סטארט-אפ מתחיל, פודקאסט מתחיל, יש לו...
כן, אנחנו רוצים לקדם אותו.
לפרגן אותם, לפרגן
להם. לפרגן, לפרגן.
קצת מאזינים.
כן. דורון ניר הוא חבר טוב שהרים איזה פודקאסט לפני כמה זמן, ואנחנו רוצים לתת לו בוסט.
אשתי שלחה לי אס-אמס, היא לא סיפרתי למורה של הסיפור עם הפיתה, מסתבר שעכשיו זה היה
תים. אוי ואבוי.
כל התגובות, היא ראתה את כל התגובות, היא קשיבה, ולא אמרתי לה שזה קורה, והיא קשיבה לפרק שלהם בצורה קאז'ואל.
היא צחקה?
כזה. אז היא שלחה לי, אני מנסה למצוא את האס-אמס, אני פשוט מסתבר שאנחנו מסתמסים מלא, אתה יודע?
אבל היא צחקה
על מה? על מה? היא אמרה לי, הקשבתי לפרק, צחקתי בכל רם, מכתב הגירושין בדרך.
אוי, טוב, אני דיברתי עם מאזינה של הפרק בשם דף נטל, שאמרה שאתה הרבה יותר מוצלח ממני, וניסיתי להסביר לה שזה לא כך, ניסיתי לשכנע אותה שאני המוצלח. היא לא היחידה שעושה את זה, זה מתחיל לעלות לי על העצבים.
כן.
הרי כולם פה בשבילי.
אתה יכול להגיד יותר ספציפית מה הסיבות שהיא אמרה?
לא, זה משהו כללי. זה משהו, תפסיק לעשות בעיר, את גבר. זה משהו כללי.
פתאום זה לא נוח לך שאני עושה
את זה. אבל היא אמרה שאם אחד המאזינים הוא עשיר וזקן, אז תשמח להכיר אותו.
אני בדרך.
כן, אבל אתה...
אני בדרך לזקן לפחות.
כן, ולא נשוי.
טוב, צריך עוד פעם לספר סיפור מביא חליטל, ואז אולי זה יעבוד.
נכון, אתה כבר בדרך.
אני כבר בדרך לזקן ואני.
זקן ואני.
Call of Duty World War II. לא רע.
אוקיי.
לא מעניין אותך, אבל מה, אתה מספר לי על ספרים שלך, מצחק אותך אינטלקטואל, אז גם אני אומר.
לא, אוקיי.
דברים כאלה.
אוקיי.
משחק לאייפון, סוף סוף משחק שאתה משלם $5 כמו בן אדם ואתה נהנה.
איזה?
לסמר שנקרא Frost. זה פרטיקלס כאלה שאתה מזיז. איזה כיף, איך נהניתי, היה לי יומיים של כיף גדול. גם לך יש אותו.
לא עברתי את ה-10.
מה? סיימתי אותו
לא הצלחתי לעבור אותו 10.
אתה רואה, דפנה צדקה, יש משהו בדבריה.
אבל הוא עלה רק 299.
שיט.
אבל...
ואתה יכול להמליט על אפליקציה של סיליקון ואלי, מסכה כזאת של השירים?
נו.
ספוט הירו.
לא מכיר.
אתה עושה בוקינג מראש לחנייה.
אוקיי.
ובמחיר ממש ממש זול. היא שמורה לך, היא מבלה, וזה זול בטירוף.
איפה אבל?
סן פרנסיסקו, אבל אני יודע שמבוסטון זה כל עיר גדולה בארצות הברית.
וואלה.
כל מקום שיש מצוקת חנייה, בסניביל אין בעיה כזו, פעלו אלטו. אתה פשוט עושה בוקינג לחנייה, אני מצאתי עצמי משתמש בזה פעמיים בשבוע.
אוקיי.
במקום שלם $40 חנייה, משלם 10, ואני שם את המפתח ולוקח אותו ולה. זה תענוג. ספוט הירו. בישראל, בשנת 2026.
לא צריך, האוטו חונה בכל מקום שאתה נמצא.
תשמע, אין בעיה כזאת.
טוב. בוא נסיים, אני רואה שכולנו פה עייפים. לא, אני מעלה את הפרק, אבל הגעתי למסקנה שהמאזינים יאזינו להכל אחרי הסיפור שלך על הפיתה. אז זהו, תודה רבה, נעמתם לנו מאוד, וזהו.